אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
חדשות היסטורי קצר של החדשות הגדולות של השבוע הזה לפני שנים. חדשות שעשו בזמנן כותרות גדולות, והותירו בוודאי לא מעט זיכרונות. וכרגיל, בזמן שעומד לרשותי הציג כמה מהם, והוסיף את מה שאולי לא תמיד ידענו בשעה שהקשבנו לחדשות ולימנים שתיעדו את האירועים. אז הנה המבט שלנו לאחור אל כמה מהאירועים בארץ ובעולם שנרשמו בספרי ההיסטוריה, מסע במנהרת הזמן, מתחילים. השבוע לפני 62 שנים אלה הקולות שנשמעו אצלנו ברדיו, כאשר כל ישראל הפסיק את שידוריו הרגילים כדי להודיע לציבור שהנשיא השני, פעיל בימי העלייה השנייה, היסטוריון ומראשי תנועת העבודה בארץ, יצחק בן צבי, הלך לעולמו.
בית הנשיא הורד לחצי התורן מעל בית הנשיא בשעה 7:07. נשיא המדינה נפטר כשספר התנך שלו נמרא שוטב.
לקראת קריאת הידיעה הזו הוכנסה לשידור מוזיקה קלאסית, כדי להבדיל מהשירים העבריים ששודרו בכל יום באותה שעת בוקר. לקראת הידיעה הוזעק משה חובב, בכיר קרייני כל ישראל, ולימים מנהל כל ישראל. שנים רבות אחר כך סיפר לי כמה התקשה לקרוא את הידיעה, תחילה היא הוכנסה לשידור דקות אחדות לפני השעה 8:00, ואחר כך הוא קריאה במלואה במעדורת החדשות עצמה. באירוע שכזה אמר לי, אין מקום להזכיר את שמו של הקריין, והוסיף, הכאב על מותו של בן צבי, נשיא שהיה כאחד העם, בצניעות ששמר עליה עד יומו האחרון. חובב סיפר, ואפשר לשמוע בקולו שממש חנק את דמעותיו, כי ברויה שמדינת ישראל, באמצעותו, נפרדת מאיש כל כך גדול ואנושי. הנה קטע קצר ממהדורת החדשות של בוקר 23 באפריל.
בשעה 7:05 אמר רופאו הפרטי מאיר סגן כהן, הנשיא שלנו איננו עוד, והעומדים סביב מיטתו של יצחק בן צבי אמרו שמע ישראל. על יד מיטתו של הנשיא היו בזמן פטירתו נוסף על רעייתו רחל, בנו אמרם וחלתו רחל, אחותו דינה וגיסו בנימין מזר, שלישו אלוף משנה כרמל, ורופאו הפרטי מאיר סגן כהן.
מהדורת החדשות המרטיטה על מותו של הנשיא השני יצחק בן צבי, ובהמשכה הוזכרו תחנות שונות ב-79 שנותיו. הוא היה הנשיא היחיד שנבחר לשלוש תקופות כהונה, וכאשר הוצא לכהונה השנייה והשלישית היה מועמד יחיד, ואיש לא התנגד לבחירתו. ומעניין, מדינות אחדות בעולם הכריזו ימי אבל לזכרו, בהן ארגנטינה ואל סלוודור. שלושה ימי אבל הוכרזו בקונגו ברזוויל. דגלי המוסדות הבינלאומיים בבריסל הורדו לחצי התורן, כבוד בינלאומי שאף נשיא אחר אצלנו לא זכה לו. ומכאן אל החדשות, הידיעה הגדולה של השבוע בשנת 1955.
Dr. Albert Einstein came to America with his wife to escape Nazi persecution. His mathematical wizardry led to the atomic age. He received highest honors, but lived quietly at Princeton, New Jersey. There, death came to Albert Einstein. He was 76.
כן, בן 76 וחי בצנעה באוניברסיטת פרינסטון, כך בשורה אחת לקונית מעט סיכם יומן הקולנוע של חברת פאפה את חייו של הפיזיקאי היהודי יליד גרמניה, מגדולי המדענים בכל הזמנים, אלברט איינשטיין, שהלך לעולמו, כאמור, השבוע בשנת 1955, בדיוק לפני 70 שנה. שבע שנים קודם לכן התגלתה אצלו בעת ניתוח מפרצת בטנית באבי האורקים. שנה לפני מותו התגלתה אצלו גם אנימיה, וב-18 באפריל 1955 הוא נפטר בעקבות דימום פנימי שנוצר עקב פקיעת אותה מפרצת באבי האורקים. כאשר הוא עבר לבית חולים, נטל עמו את הטיוטה של נאום שאמור היה לשאת אצלנו בשידור רדיו בקול ישראל לכבוד יום העצמאות השביעי של מדינת ישראל. אבל הוא לא הספיק לגעת בטיוטה הזו, ונפטר תוך שהוא ממלמל מילים לא ברורות בגרמנית, כך על פי עדותה של האחות שטיפלה בו בשנותיו האחרונות. כל תחנות הטלוויזיה והרדיו בארצות הברית דיווחו על מותו של המדען הדגול, אחד מגדולי הפיזיקאים של כל הזמנים. הנה עוד דיווח.
Messages of condolence have been flooding into Princeton, New Jersey since early this morning, when the death of Albert Einstein was announced to the world. A scientific giant who sometimes generated political controversy as well as brilliant equations, Dr. Einstein died at the age of 76.
Einstein, brilliant physicist and theoretical mathematician, died at Princeton Hospital, in the same seclusion which cloaked virtually all his activities in life. Einstein entered the hospital Friday, died this morning after refusing surgery, which it turned out would not have helped him recover from a ruptured artery. He became a U.S. citizen in 1940, but his speech was heavily flavored with the accent of his native Germany.
איינשטיין, הידיעה שהעולם שמע על כך שהלך לעולמו, ומכאן ענוע שנה אחת קדימה, אבל עדיין שנים רבות לאחור, אפריל 1956. השבוע לפני 69 שנים הכריז אלוף העולם במשקל כבד, רוקי מרציאנו, על פרישתו. בארצות הברית דיווחו על כך כל תחנות הרדיו. הם דיווחו על ההכרזה של מי שצבר לזכותו 43 ניצחונות בנוקאוט, מתוך 49 ניצחונות, וכאשר פרש, הזכירו שהיה לו מה שקראו מאזן נקי של ניצחונות, כלומר, בלי הפסדים ובלי טקו. והוא שמר על השיא הזה של ניצחונות בלי הפסדים עד לשנת 2015. כן, שמר עליהם גם שנים רבות אחרי מותו. אז זו ההודעה שלו במסיבת עיתונאים.
Gentlemen, I would like to announce my retirement from boxing at this time.
Why?
Why? Because of my family, wife, daughter, and my folks.
What are your future plans,
Rocky? I promised my wife that I would retire before the month of May arrived. We were on a vacation in South America when I made that promise. When I retire, Nat, I will definitely try to stay retired. I like to profit by others' mistakes, and if Joe Louis couldn't make a successful comeback, I will not try it.
החלטתי לפרוש, אמר, הבטחתי לאשתי שאפרוש לפני שיגיע חודש מאי, כך אמר השבוע בשנת 1956. אני מעוניין להישאר גמלאי, כלומר להישאר מחוץ לזירה, כך הוסיף, ואם ג'ו לואיס לא יוכל לעשות קאמבק, אני לא אנסה את זה. הודעה קצרה, וזו עשתה כותרות גדולות באותו היום. ב-1959 החל להתאמן לקראת חזרה לזירה, אבל החליט לבסוף שלא יעשה זאת. ב-1966, 10 שנים אחרי הפרישה, הוצאו לו מיליוני דולרים להילחם נגד מוחמד עלי, שהיה אז אלוף העולם במשקל כבד, אבל מרציאנו סירב. בינתיים מצא פרנסה מכובדת כמנחה של תוכנית אירוח שבועית בטלוויזיה בנושא אגרוף, והיה גם שופט ופרשן מבוקש מאוד בתחרויות. ונזכיר, ב-1969, בערב לפני שחגג 46 שנים, נהרג כאשר מטוס שהטיס התרסק ליד שדה תעופה קטן במדינת איווה. ומכאן אל השבוע לפני 57 שנים, מכאן אל ברודווי, בכורה. המסך עולה על שיער. מחזמר על תקופת ילדי הפרחים, על שאיפתם לשלום, לשוויון ולאחווה, שמגולל את סיפורה של חבורת היפים בניו יורק, שפעילים נגד הגיוס למלחמת וייטנאם. השירים עסקו כולם בסמים, במין, וגם בביקורת נוקבת על המלחמה. המחזמר השיער, סמל של תקופה, הוא עלה בפעם הראשונה בסוף 1967 באוף ברודווי. אבל כאמור, השבוע בשנת 1968 זכה לבימה מרכזית, ממוסדת. ובקרי תיאטרון אמרו אז שדווקא מי שיצא נגד הממסד זכה לעלות על הבימה של הקונצנזוס. וכל השאר אמרו בברודווי ואמרו מבקרים, זו כבר היסטוריה. עוד מעולם הבידור נדלג 84 שנים לאחור, השבוע בשנת 1941 הייתה הקרנת הבכורה של הסרט האזרח קיין, אחד מסרטי הקולנוע הגדולים של כל הזמנים. 5 פעמים בחמישה סקרי דעת קהל שונים נבחר הסרט לסרט הכי טוב בתולדות הקולנוע. השחקן והיוצר הראשי לצידו של הרמן מנקיביץ' היה אורסון ווילס. כך פרסם אורסון ווילס את הסרט בתוכנית הרדיו שלו שנקראה תיאטרון מרקורי, התיאטרון שבו הציג עם אנשיו, ויצר שם גם את התסקית מלחמת העולמות, שהפחיד את אמריקה באוקטובר 1938. הסרט מתחיל במילה רוזבד, וזו התעלומה על חייו של אל העיתונות צ'רלס פוסטר קיין. הסרט נפתח במותו ובמעקב של עיתונאי על חייו. מקור ההשראה ליצירת הסרט היה סיפור חייו של אל העיתונות המוציא לאור ויליאם רנדולף הרסט, ובהשראת אהובתו, שחקנית הקולנוע מריון דייוויס. קטעים מהסרט נחשפו כבר בפברואר 1941, ורף הציפיות היה גבוה בעקבות המחמאות שהרעיף על אורסון ווילס כל מי שצפה במעט שכבר דלף החוצה. כל המבקרים טענו שכל סצנה בסרט נחשבת פריצת דרך בעולם הקולנוע, בין היתר בזכות השימוש שעשה ווילס בעדשות של פוקוס עמוק. הסרט גם הוכיח שאפשר ליצור סרט לאו דווקא על פי סיפור כרונולוגי. אורסון וולס עצמו שגילם את קיין נכנס כל כך עמוק לדמות, וגם אחרי ששבר את רגלו באחת הסצנות לא הסכים להפסיק את הצילומים, והמשך לשחק עם רגל שבורה.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming, coming to this theater, and I think our Mercury actors make it an attraction.
האזרח קיין מאבני הדרך של הקולנוע בכלל, הבחורה הייתה השבוע בשנת 1941.
Charles Foster Kane is...
Sure, he started the war. But do you think if it hadn't been for Mr. Kane, the United States would have the Panama Canal?
Charles Foster Kane is nothing more or less than a communist!
Kane, governor. Listen, when the voters of this state and Mrs. Kane learn what I found out about Mr. Kane and a certain little blondie named Susan Alexander, he couldn't be elected dog catcher. I'm going to skin Mr. Charles Foster Kane alive.
וכמה ידיעות בקצרה מהציונות ומארץ ישראל. 1886, השבוע בדיוק, סמוך ליפו קמה שכונת נווה צדק, השכונה היהודית שהייתה למרכז חיי יהודים ביפו עד להקמת תל אביב 23 שנים אחר כך. 1918, השבוע לפני 107 שנים, ראשיתו של הגדוד העברי. דוד בן גוריון מצטרף לגדוד אצל הקונסול הבריטי בניו יורק. עם יצחק בן צבי הוא מעורר תנועת התנדבות לגדודים העבריים. תחילה הגדודים נשלחים לאימונים בקנדה ואחר כך מועברים למצרים. 1925, לפני 100 שנה בדיוק, בפריז קמה התנועה הרוויזיוניסטית, ברית הצוהר בשמה המקוצר. באי הוועידה קבעו את עקרונותיה של התנועה, בעיקר את תביעתם לרוויזיה במדיניות הציונית, ובחרו ועד מרכזי בראשותו של זאב ז'בוטינסקי. 1949, משטר צנע במדינת ישראל החדשה, ראש הממשלה דוד בן גוריון ושר ההספקה והקיצוב, דוקטור דוב יוסף, מציגים בכנסת את תוכניתה של הממשלה להנהגת צנע, בין היתר כדי לאפשר את קליטת העלייה הגדולה.
הממשלה הודיעה לכנסת בקווי היסוד לתכניתה על כוונתה ללחום מלחמה שיטתית נגד יוקר החיים, דרך פיקוח יעיל על היבוא ועל המחירים של תוצרת חוץ, וכן על הוצאות הייצור והמחירים של תוצרת הארץ בתעשייה ובחקלאות, וכן על מחירי ההובלה והשירותים, ובדרך הנהגת משטר צנע לתקופת המעבר.
ועכשיו אל השבוע בשנת 1968 בארצות הברית, שנת בחירות, בסופה כרגיל בנובמבר, עמד להיבחר נשיא חדש, ואחד המועמדים היה הסנאטור יוברט המפרי. השבוע לפני 57 שנים הציג את מועמדתו מטעם המפלגה הדמוקרטית, ועל אף שבאמריקה עלו קולות רבים נגד המלחמה בווייטנאם, הוא הכריז על תמיכתו במדיניות הנוכחית של אז, בכל הקשור למשלוח כוחות צבא למקומות שבהם זה דרוש, כך אמר, למען הביטחון הלאומי שלנו.
No one knows what the situation in Vietnam will be when the next president of the United States takes that oath of office. But every heart in America prays that by then we shall have reached a ceasefire in all Vietnam and be in serious negotiation towards a durable peace.
אף אחד אינו יודע מה יהיה המצב בווייטנאם, אמר המפרי, כאשר הנשיא הבא יישבע אמונים וייכנס לתפקידו בינואר 1969. אבל כל לב באמריקה מקווה שעד אז נשיג הפסקת אש ונהיה במסע ומתן להשגת שלום בר קיימא. כך אמר, כאמור, והכריז על מועמדותו. מולו עמדו אז הסנאטור יוג'ין מקארתי ממינסוטה, וגם רוברט קנדי היה בעיצומו של מסע הבחירות שלו, מבלי לדעת שכעבור חודשיים, ביוני, הוא יירצח. באוגוסט זכה המפרי במועמדות של המפלגה הדמוקרטית, אבל בבחירות בנובמבר הביס אותו ריצ'רד ניקסון הרפובליקני. זהו, עד כאן יומן השבוע המקוצר שלנו על אירועים בארץ ובעולם, כולם התרחשו השבוע לפני. כאן איזימן, אני אשוב בעוד שבוע עם מהדורת חדשות מקוצרת חדשה, ישנה, על האירועים של השבוע הבא לפני שנים. שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.